שלא לבזבז את הזמן, אני לא אגיד את כל מה שיש לי בלב. בחודש השלישי לצאת בני ישראל במצרים, ביום הזה באו מפער סיני, והיה ראש חודש סיוון. אני חושב שמתקיים גם ביום הזה באו מפער סיני, אבל אני חושב שיש לנו כאן יסוד שעוד לא זכינו לכזה לקבלת תורה ולהכנה ליום מתן תורה. נדמה לי שלהגיד מילים על גאון ישראל וקדושו מורינו הרב וייס, נדמה לי שכל מילה מיותרת, ונדמה לי שכולנו יודעים, והעובדה שאיך העולם הזה נראה, נדמה לי מדברת בעד עצמה. כל דקה שאני אדבר תגזול מזמנו של מורינו הרב, אז אנחנו ניתן לו את זכות הדיבור.
ימים של ערב חג, אני חושב שפעם אחרונה הייתי בישיבה לפני שנים רבות, אני לא יודע בדיוק מתי זה היה, אבל אני שמח להיות כאן לשעה קלה לקראת יום קבלת התורה. התבקשתי למסור שיעור, מה יותר טבעי מאשר לעסוק במצוות תלמוד תורה במסגרת ההכנה לקבלתה. כולנו יודעים שאדם צריך ללמוד יומם ולילה. כמה זה יומם ולילה? כמה ביום וכמה בלילה? אז בפרופס הפלמד ה' כידוע נפלקו רב שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל, כמה אדם צריך ללמוד? והוגיסו בו יומם ולילה, זה פסוק בספר יהושע פרק א', ורבי שמעאל אומר יכול דברים ככתבם, וכי אפשר לפרש את הדברים כפשוטם, שאדם צריך ללמוד כל היום וכל הלילה, והלא ואספת דגניך, כתיב, הלא כתוב בפסוק ואספת דגניך, אלא הנהג בהם מנהג דרך ארץ. אז יומם ולילה זה לא ממש כל היום וכל הלילה, אלא מה שנשאר מן היום ומה שנשאר מן הלילה, כנראה קצת ביום וקצת בלילה. רשבי, רב שמעון בר יוחאי סבור, לא, אכן דברים ככסבן. מה שכתוב אספת דגניך זה בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, אבל כאשר יעשו רצונו של מקום, יתקיים בהם ועמדו זרים וראו צונם. אז לפי רבי שמעון, אדם צריך ללמוד כל יום וכל הלילה. ולכאורה גם רבי שמעאל וגם רבי שמעון סתרו את דברי עצמם, שהרי במסכת מנחות צדיק תזומן בייס אנחנו שוב בסוגיה של תלמוד תורה מוצאים את רבי ישמעאל ורבי שמעון, ושם אומר רבי יוחנן בשם רבי שמעון אפילו לא קרא אלא פסוק אחד שחרס ופסוק אחד ערבס, כבר יצא ידי חובתו, כבר קיים את המצווה של והגית בם יומם ולילה, וזה רבי שמעון. חז"ל אומרים שם, כפי שהם אומרים גם נדרים דף חס, אפילו לא קרא אלא קריאת שמה שאחר זביעה, וכבר קיים את המצווה והגית בם יומם ולילה. ומאידך שאל בן אחותו של רבי ישמעאל את דודו, את רבי ישמעאל, מה אני ללמוד חוכמה יוונית, ואמר לו רבי שמעאל, בשעה שאיננו לא יומם ולא לילה, אתה יכול ללמוד חוכמה יוונית. מה זה בדיוק בזמן שאיננו לא יום ולא לילה? כנראה בין השמושס לפי רבי יוסי, שזה כהרף עין בשבת דף למד ה'. אולי זה מוגדר כזמן שאיננו לא יום ולא לילה. אבל ברור כשמש, למי שלומד את הסוגיה הזו, הביטוי הזה בזמן שאיננו לא יום ולא לילה נגזר מן הפסוק הנ"ל, והגית ביומם ולילה. את היום ואת הלילה אדם צריך להקדיש לו את תלמוד תורה. אם יש זמן כלשהו שאיננו לא יום ולא לילה, בזמן הזה אתה יכול לעשות בחוכמה יוונית. הרי רבי ישמעאל הוא זה שאומר בברכת למד ה', הניג בהם מנגדל החרץ, קצת ביום, קצת בלילה. הוא זה שאומר במנחות צדיק ת', אתה לא יכול ללמוד דבר אחר כלשהו, אלא בזמן שאיננו לא יום ולא לילה. שהרי מקרמו לדבר הכוס והגית בם יומם ולילה, יום ולילה צריך להקדיש לתלמוד תורה. אז גם רבי ישמעאל וגם רבי שמעון לכאורה סתרו את דברי עצמם מברכות למד ה' למנחות דף צדיק ת'. ומשום כך נראה לי שרבי שמעאל ורבי שמעון לא נחלקו כלל בהלכות תלמוד תורה. המחלוקת בברכות למד ה' איננה מחלוקת בקשר למצוות תלמוד תורה, לא נחלקו כלל במצוות תלמוד תורה. מצד מצווה זו אדם צריך ללמוד כל היום וכל הלילה, והפסוק מתפרש כפשוטו. מה שנחלקו זה בהלכות דרך ארץ ובהנהגת העם. האם כלל ישראל, העם היהודי, יכול לצפות שמישהו אחר יעשה את מלאכתו? לפי רבי ישמעאל, כשם שהיחיד נאמר בו אין שמחה על הנס, הדברים תקפים גם בנוגע לכלל. ובהכרח שהסבת לגנך, זה דרכו של עולם, טבעו של עולם. כאשר אדם עוסק בפרנסה שהיא מן ההכרח בהכרח שהוא פטור ממצוות תלמוד תורה, רבי שמעון סבור לא. אם התורה מצווה בפי הנביא בספר יהושע וגיסו ליום ולילה, בהכרח שאילו כלל ישראל, העם כולו, היה מגיש את כל עיתותיו ואת כל כוחותיו ללימוד תורה, בהכרח היה מתקיים בהם ועמדו זרים וראו צונם וזכו, מלאכתם נעשית על ידי אחרים. ונמצא שמה שנחלקו רבי שמעון ורבי שמעאל איננו במצוות תלמוד תורה, כמה אדם צריך ללמוד. מה שנחלקו זה בביאור המקראות של ואספת דגניך בהלכות דרך ארץ. האם אנחנו צריכים להתנהל ולהתנהג כטבעו של עולם, או שמה בהיותנו עם נבחר, עם התורה, הקדוש ברוך הוא מצפה שכל העם כולו ישב יומם ולילה בבית המדרש, והקדוש ברוך הוא יקיים בנו, ועמדו זרים וראו צונם. זה מה שנחלקו רבי שמעאל ורבי שמעון. ולכן, מה שנחלקו בברכת למד ה', רבי שמעון אומר, חורש בשעת חרישה, קוצר בשעת קצירה, זורע בשעת זריעה, תורה מה תהיה עליה? ולכן עלינו לפרש את הכתוב כפשוטו, והגית בם יומם ולילה, וסוך ומנחתן עשר דרך ארץ. רבי שמעאל סבור לא, הנהג במנהג דרך ארץ. אבל מעבר למנהג דרך ארץ, רבי ישמעאל סבור בדיוק כמו רבי שמעון. ולכן, כאשר בן אחותו שואל אותו, מה אני ללמוד חוכמה יוונית? הוא אומר, דרך ארץ כן, חוכמה יוונית לא. זה לא חלק של דרך ארץ. זה לא בהכרח כדי להתפרנס, ולכן אומר רבי שמעאל, אם יש זמן שאיננו לא יום ולא לילה, בזמן הזה אתה יכול ללמוד חוכמה יוונית. אבל כאשר אנחנו עומדים בשולחנו הלכות תלמוד תורה, כותב הרמ"א שאדם צריך ללמוד תורה ביום ובלילה, סימן ריש מם וו ביורי דעה, הוא צריך ללמוד ביום ובלילה ובשעת הדחק, אפילו פסוק אחד ביום ופסוק אחד בלילה. אז כנראה שלכל אדם יש כפל פירושים בפסוק הזה, והגית בם יומם ולילה. ובכל יום בבוקר, עוד לפני תפילות השחר, אנחנו לומדים את המשנה הראשונה, אחרי ברך הזכר, המשנה הראשונה בבסכת פאה. אלו דברים שאין להם שיעור, ובין שאר המצוות שנמנו במשנה, מצוות שאין להם שיעור, גם תלמוד תורה מופיע. ובשנוי סליהו של הגרו, על המשנה, הגרו מסביר, שמצוות תלמוד תורה אין לה שיעור לא למעלה ולא למטה. אם ילמד אדם בכל כוחותיו, עדיין לא מיצה את מצוות תלמוד תורה כל היום וכל הלילה. אבל מאידך, למצווה הזו אין שיעור למטה. פסוק אחד שחרית, פסוק אחד ערבית, הוא גם קיים את המצווה של והגית בם יומם ולילה. ובשעת הדחק, אפילו קריאת שמה שחרית וערבית יש בה כדי להוציאו ידי חובתו. ובביאור משנה הזו ישנם שתי סגנונות. שני סביאו של הגרו, וזה פירוש שמתאים אולי לרוחו הגדולה של רבינו הגאון מבינה, והוא כותב שאדם צריך להדיש את חייו, את זמנו, למצוות השם, אך ורק למצוות השם. מצוות תלמוד תורה וכל מצווה אחרת, משום שלכה פשוטה בהלכות תלמוד תורה שמקורה במסכת מועד קטן דף ת', הלכה זו מופיעה במקומות רבים מפוזרים בש"ס, אבל בעיקר ההגדרה נמצאת במועד קטן דף ת'. כל מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי חברים דוחה תלמוד תורה. אז לכן כותב הגרו, אדם צריך לעבוד את השם, את הקדוש ברוך הוא, כל ימיו, כל שעותיו, כל שנותיו. הדבר היחיד שדוחה את תלמוד תורה זה המצוות. כל המצוות כולם, בין דאורייתא בין דרבנן, כל מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים דוחה תלמוד תורה. דרך ארץ היא גם מצווה, כך הגרו מגדיר. כשרבי ישמעאל אומר הנהג בהם מנהג דרך ארץ, זה משום שדרך ארץ היא מצווה. אני חושב שזו גישה מאוד מחמירה, מחמירה ומבהילה. עליו כל מוח עשה אותו. אז אם דרך ארץ זה מצווה, לכאורה אסור להקדיש לדרך ארץ יותר מכדי צורכו של אדם. אז מי יכול להגדיר בדיוק כמה דרך ארץ זה מצווה ומה מעבר לגבול המצווה? האם מותר לאדם לעבוד כדי לחסוך כסף? לכמה כסף הוא יחסוך? אז אנחנו חיים בדור שאנשים אוהבים לשאול שאלות ומצפים לתשובות מדויקות על כל אחד משאלותיהם. אז מה נענה כאשר אדם יבוא לשאול דרך ארץ מצווה? אז כמה? כמה שעות? כמה שעות לעבוד ביום? או הייתי משאר 7 שעות 30 דקות, שתי חלקים, כמו שאנחנו אומרים בחסך. כמה כסף מותר לאדם לחסוך? איך נדע? אבל אנשים מצפים לתשובות ברורות. אז הגון בשנוי סליו, מה שמצוטט בשמו, זה הדבר היחיד, היחיד בעולם שדוחה תלמוד תורה זה מצוות אחרות. ובכללם, דרך ארץ. אדם מצווה לפרנס את ביתו. הוא מחויב בכך, זה מוגדר כמצווה, ורק משום שמוגדר כמצווה זה דוחה תלמוד תורה. אבל גדולי הדורות, שאולי, אני אומר, אולי ביטוי חריף מדי, אולי גדולי הדורות ש... לא היו במדרגה של הגאון מווילנה, היו יותר מחוברים לחיים האמיתיים. אז זה מאיר שמחה, באור שמח בהלכות תלמוד תורה. הסגנון שלו קצת יותר מתון, קצת יותר מנחם אותנו, מדבר יותר אלינו. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אתה הוא יצרם ואתה יודע יצרם. והקדוש ברוך הוא ברא כל אדם בנשמתו הוא ותכונות נפשו ואישיותו, ולא כל אדם מסוגל ללמוד יומם ולילה. והדברים תלויים לא רק במצוות אחרות, אלא גם באופיו של אדם, בתכונות נפשו, במקום שהוא נלד ובאורחות חייו. לכן אומר רב מאיר שמחה, אלו דברים שאין להם שיעור, משום שלא כל אדם יכול ללמוד כל יום וכל הלילה. ולכן מי שיכול, אשרי לו, אשרי לזרעו, אבל המינימום שאדם חייב ללמוד, וזה כבר מוגדר כחובה גמורה, כהנחת תפילין בכל יום, כשלושת התפילות שאנחנו מתפללים כל יום, כקריאת שמע שחרית וערבית, זה לא גיסו בו יומם ולילה, קצת ביום, קצת בלילה, פסוק אחד ביום, פסוק אחד בלילה, זה המינימום. אז המינימום הזה מדבר על מקצת האנשים ועל כל האנשים במקצת הזמנים. כי גם הרמדאן הכי גדול והמתמיד הכי גדול, אבל ישנם ימים שבהם אנחנו לא יכולים ללמוד הרבה זמן. יש אלף מצבים בחייו של אדם, ימים שיש בהם תרדות מיוחדות, ימים שבהם אנחנו מצווים לעשות מיליון דברים, לעבור דירה ממקום למקום, לבלות עם ילדים, לקחת את הילד לרופא ולבקר חולים ולעשות הרבה דברים אחרים. המינימום שאדם חייב ללמוד בכל יום, אף הוא מקורו באותו פסוק. כך שגם אליבא דרב שמעון בר יוחאי, שהוא אומר אין הענג בהם מלי דרך ארץ, ועמדו זרים וראו צונם, אבל גם לפי רבי שמעון, הפסוק הזה יוצא לשני פנים ומתפרש בשני דרכים שונות. אין להם שיעור, לא למעלה ולא למטה, לפעמים אתה צריך ללמוד כל יום וכל הלילה, ובימים אחרים אתה יכול להסתפק במקצת היום, מקצת הלילה. פלוני צריך ללמוד כל יום וכל הלילה, כאשר אלמוני יוצא ידי חובתו במקצת היום ומקצת הלילה. כך מסביר רבי שמחה באופן סתם מתוארת באור שמח. והדברים מתיישבים על הלב. אבל הבה נשים לב שהפסוק הזה הוא בספר יהושע בפרק הראשון. אז מן התואר כמה המינימום שאדם צריך ללמוד? האם מן התואר יש איזשהו מינימום? אז הפני יהושע כותב חידוש גדול. הפני יהושע אומר, יום ולילה זה מדברי קבלה. המצווה לא יום הספר תואר זה מפיחו, מופיע בספר יהושע. מן התואר לא קצת ביום וקצת בלילה, אלא קצת בכל יום. מה המקור? מה המקור שתלמוד תורה קשור ביום? הרמב״ם כותב הלכה ראשונה בהלכות תפילה, חייב אדם להתפלל בכל יום. הרמב״ם כותב הלכה ראשונה בפרק י' מהלכות תפילה, חייבים הכהנים לברך את ישראל בכל יום. מניין לקח הרמב״ם שמצוות אלה נוהגות בכל יום? מה המקור של מצוות תפילה? מי יודע? אני זוכר. כתוב בתורס, לא בתורס כהנים, אלא בספרי. והדברים מופיעים במסכת תענית, בית עמוד א'. לעבדי בכל הרבכם, פרשו חז"ל, איזוהי עבודי שבלב זו תפילה. בפסוק הזה אין התייחסות ליום או לזמן החיוב. ולכן הרמב״ם בכלל חולק על הרמב״ם. לדעת הרמב״ם תפילה איננה מצווה דאורייתא בכל יום, אלא בשעת צרה בלבד. אבל הרמב״ם כותב, לא, זה לא קשור לשעת צרה. בשעת צרה מריעים, מתענים, אבל מצווה תפילה נוהגים בכל יום. מנהל לקח הרמב״ם בכל יום. הלכה משנה אומר פירוש מדהים בפרשת עקב. מכיוון שבפסוק כתוב לעבדה בכל לבבכם, ובהמשך הפרשה שכתוב, תברך את לחמך ואת מימך, אז כשם של לחם ומים אדם צריך בכל יום, בכל יום אדם אוכל, בכל יום אדם שותה, אז גם רישה דקרה, לא עובדה בכל הבאכם, זה מן הסתם בכל יום, כמו לחמך ומימך. הכסף משני סוג אישה אחרת, והוא אומר, ישנן מצוות שבתורה לא הוגדרו בזמן, אבל אלה המצוות, אני אומר את הפרשנות שלי בכסף משנה, דברים לא מפורשים שם. מצוות התורה מחולכות לשני סוגים, שני גדרים שונים. יש מצוות שעיקרן בתוצאה, והם חלים כחובה על אדם רק בנסיבות מסוימות. ישנן חלק מהמצוות הן מצוות קיומיות, שאדם מחייב בהן בבואו לעשות מעשים שבעצם הם מעשי הרשות, כגון ציצית. מתי אדם מתחייב בציצית? כאשר הוא רוצה ללבוש דלת קרנפות. מתי אנחנו מצווים במצוות השחיטה, בבואנו לאכול בשר? מתי אנחנו מחויבים להפריש תשומות ומעשרות, כאשר אנחנו רוצים ליהנות מפרי הארץ? אז המצוות האלה אין להם זמן? מובן שאין להם זמן, כי הם חלים כחובה על אדם לא כתוצאה מהזמן, אלא כתוצאה ממעשיו ומרצונותיו. ישנם מצוות אחרות שהם תלויים בזמן, אבל לא בכל יום, כמו ביום חומץ, כמו אכילת מצה, כמו דלת מינים. אבל המצוות שאין להם תוצאה, ואין להם זמן מוגדר בהכרח שהם קשורים לסדר היום. מצוות של סדר היום. הבריאה מתחדשת בכל יום ויום. האדם מתחדש, הוא קם בבוקר, הוא יוצא לעבודה יומו. ישנה מצוות שהם חלק מסדר יומו של אדם, ולכן המצוות שהם במהותם מעצם טבעם מצוות של עבודה עקר, והתורה לא מגדירה את זמן חיובם, הבינו חז"ל שהמצוות האלה קשורים לסדר היום. ולכן התורה מצווה לתפילה, אבל לא כתוב בתורה מתי וכמה אדם צריך להתפלל. פעם אחת ביום ברכת כהנים. התורה לא אומרת מתי כהנים חייבים לברך וכמה בכל יום. אני חושב שהכסף משנה הולך לשיטתו, אף על פי שהדברים לא מפורשים בשום מקום ברמב״ם, מתי אדם מחויב להניח תפילין. אז בימי קדם נהגו ללבוש תפילין כל היום כולו. זה מאות בשנים שנהגו לא ללבוש ולהתעטר בתפילין כל היום, משום חששות שונות. הסך הדעת, גוף נקי. אבל רוב הפוסקים בסימן למצם בשולחן אורך, שולחן אורך אור החיים, כמובן נקטו שיש מצוות תפילין בכל יום. כך מבואר בכסף משנה פרק ה' מהלכות יסודי התורה, לא בהלכות תפילין, אלא בהלכות יסודי התורה. ואני חושב שכסף משנה בשיטתו, כי גם במצוות תפילין לא כתוב בתורה מתי. אני אישית כתבתי בריחות גדולה במנחת אשר פרשת בו, אני לא זוכר באיזה סימן, אני מתנצל. הרבה פעמים אני מסביר שאני זוכר את הסימנים בקצות החושן ובשואל המשב יותר טוב מאשר במנחת אשר. מסיבה מאוד פשוטה, קצות החושן, שואל המשב, זה גרסה דיאנקוטה. מנחס אשר, כשאני הייתי צעיר, הספר הזה לא היה. זה פחות לא בשכונה שלי. אז, ולכן זה לא גרסה דיאנקוטה, ולכן אני לא זוכר את הסימנים במנחת אשר. אני זוכר את הסימנים בספרים רבים שלמדתי בצעירותי. מה שאני כן זוכר פרשס בו, יש סימן במנחסו של תפילין, ואני מביא הרבה ראיות שמצוותי לי תפילין כלל אינה מוגדרת בזמן. ישנן מצוות רבות שלא מוגדרים בזמן. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, קחו לכם מצווה חביבה, היא חביבה מאין כמותה, תשתדלו להרבות בה. אבל מצוות תפילין לא קשורה בזמן. והבאתי הרבה ראיות מהפויסקים מסוגיות בשעס, אבל זו לא ההבנה המקובלת. הקסם משנה להדיה כותב פרק אמי ישראל התוירת, שבכל יום חייב אדם להניח תפילין. וזה דומה לתל מתוירת, אין לו שיעור. לכתחילה תלך בתפילין בכל היום, אבל לפחות פעם אחת היום. כך נקעת לבוש, כך מתיק הביולוך בסימן הזיים בו החיים. אני רואה שהרב מידע מוטרד. מימין ימימה? לפי דרך חז"ל מימין ימימה בא למעט שבת ויום טוב, אבל לא שזה חובה בכל יום. אולי. אם יש הפסקה בלילה, כוונת הדברים שבלילה מצווה הזו לא נוהגת, אבל לא בהכרח שהיא מוחייבת ביום. היא נוהגת ביום והיא לא נוהגת בלילה, אבל מי אומר שיש חובה בכל יום? מימים ימים הבא למעט ימים ולא לילות. זאת אומרת, המצווה נוהגת ביום, היא לא נוהגת בלילה. מי שמניח תפילין בלילה לא יכול לברך ולא מקיים מצווה, מה שאני כן ביום. אבל בכל מקום, הכסף משנה, בדרך שהוא מסביר בתחילת הלכות תפילה, מנהל אנשי תפילה בכל יום, אומרת יש משנה פשוט, זו מצווה שמצד אופייה, מצד מהותה, היא עבודת הקר. ואם התורה לא אומרת מתי, כנראה שמובן מרב שזה מצוות של סדר היום. כך גם תלמוד תורה לפי הפני ישוע. אז הפני ישוע, הגישה שלו לתלמוד תורה זה כמו תפילה, ברכת כהנים, תפילים. מצוות תלמוד תורה ודאי שייכת לסדר יומו של אדם. לא יכול להיות שאדם קם בבוקר, הולך לישון בלילה, עשה דברים רבים במשך היום, ואת הדבר הכי חשוב שיש בעולם הוא לא מצווה לעשות בכל יום ויום. אז הפני ישוע אומר, טרם נצטווינו בספי יהושע והגית ביומם ולילה, מצוות המטוי הייתה מצווה של סדר היום, פעם אחת ביום, או ביום או בלילה, זה חובת המינימום. אבל אני חוזר למושג שאין לו שיעור. אנחנו מצווים ללמוד כל היום, אבל כל אחד לפי כוחותיו, לפי אורחות חייו, לפי אופיו. אז הרבה פעמים שציפרתי את הסיפור שאני כל כך אוהב, זה לא מי יודע מה ארוך, אבל רבי יוסף אליהו הנקל היה מגדולי התורה באמריקה המובהקים. לפני שדרך כוכבו של רב משה פיינשטיין, הוא היה נחשב הפויסט של ארצות הברית. אז הרב הנקל היה מספר שלפני הרבה שנים, הוא סיפר לפני הרבה שנים עברו מאז שהוא עלה בסערה של מימה, הוא סיפר שהוא פעם פגש את החזון איש באיזו עירה קטנה, הוא לא הכיר את החזון איש. התחילו לדבר על זה עם זה, החזון איש לא הוא עשה רושם חיצוני גדול. הוא פנה לחזון איש והוא שאל אותו, איר לרנט? מישהו מבין יידיש כאן? אתה לומד? הוא שואל אותו. Are you a learning Jew? הוא שאל אותו, איר לרנט? אתה לומד? והחזון איש ענה לו, וליחוד צייט לרניך. כשיש לי זמן אני לומד. כנראה שהיה לו הרבה זמן. מסתבר שהיה לו המון זמן בחזון איש, אבל התשובה הזו מתוקה, חכמה ולמדנית מעין כמותה, כי זאת ההגדרה הכי מדויקת ששמעתי מודי למצוות תלמוד. ישאל אדם, כמה אדם צריך ללמוד? מתי הוא צריך ללמוד? אתה חייב ללמוד מתי שיש לך זמן. כשאין לך זמן אתה פטור מתלמוד. מתי שיש לך זמן אתה חייב ללמוד. אבל אוי למי שיעלה אחרי 120 בבייזן של מעלה וישאלו אותו אותה שאלה, יברן, למדת, קבעת עתים לתורה, ואם הוא יאמר, לא היה לי זמן, אז הקודש בו הוא יאמר, אז הבא נבדוק את סדר היום שלך, ובאמת תנסה לשכנע אותי שלא היה לך הזמן. הבא נראה מה עשית במשך היום, את העיתון קראת, אני לא רוצה לומר איזה עיתון, אבל לא חושב, את העיתון קראת כל יום, את עיתונות סוף השבוע קראת, אז רק לתואר שלי, לא היה לך זמן, לתואר החביבה שלי, החביבה, האהובה, היקרה, הקדושה, לא היה לך זמן. אז אנחנו מצווים ללמוד כשיש לנו זמן. מתי אין לנו זמן? כאשר אנחנו עוסקים במצוות אחרות, שאפשר לקיים על ידם, לקיים על ידי אחרים. כאשר אנחנו עוסקים בדרך ארץ. כאשר איש לפי תכונות נפשו, לפי אופיו, לפי הכישונות שחנן אותו, יויצר האודם, כשיש לנו זמן אנחנו מצווים ללמוד. זה הגדרה הלמדנית של מצוות תורה, תלמוד תורה. ובשאלה הזו לא נחלקו רבי שמואל ורב שמעון, הם נחלקו בהלכות דרך ארץ, כך נראה לנו לדעתי. אז עד כאן דיברנו מצוות תורה במבחן הזמן, אבל יש עוד מבחן במצוות תלמוד תורה. שהרי רוב דברינו עד הרגע הזה התבססו לפסוק בספר יהושע והגית בו יומם ולילה. אבל הר"ן כותב בנדון דף חס, חייב אדם ללמוד בכל כוחו, והוא מתבסס על פסוק מטרס מוישה, לא על ספר יהושע. ושיננתם לבונכו שיהיה דברתו למחדות המחירה. אם זאת המטרה, אם זה היעד, מובן שאדם צריך ללמוד בכל כוחו. אם לא ילמד בכל כוחו, אין סיכוי. אין סיכוי שאי פעם יתקרב למטרה הנחשפת של שיהיו דברי תורה מחודות ומפירות. ולכן הר"ן במסכת נדרים דף ח', כאשר הוא מסביר מה זה שכתוב בגמור שם שאדם יכול קריאת שמע של שחרית בערבית לצאת ידי חובתו, אומר הר"ן, אין הכוונה שבכך הוא נפטר, זה ודאי לא הולך להתחילה. שהרי חייב אדם ללמוד בכל כוחו ושיננתם לבנך עוקסים. זו הערה מאוד מעניינת. הרמב״ם בספר המצוות, כשהוא כותב את המצווה של תלמוד תורה, הוא מצטט כמה פסוקים, אבל הפסוק הראשון שעליו הוא מבסס מצווה הזו, זה ושיננתם לבונך. ולכן זה תמוה. שהרי הפסוק הזה נאמר בהקשר של מצוות האדם ללמד את בנו ושיננתם לבונך. מאידך ישנם פסוקים רבים שהם נצטווינו ללמוד ולמדתם איזם ושמרתם לעשותם. לכן זה צריך להיות המקור, ולמדתם איזם ושמרתם לעשות איזם, תלמדו, תקיימו את המצוות. אני חושב שהסיבה שכל מוני המצוות מבססים מצווה הזו על ושיננתם, זה משום דרשת חז"ל, שיהיו דברי תורה מכובדים בפיו. זה יסוד המצווה. ללמוד כדי לדעת, ללמוד כדי לדעת את כל התורה, או מה שיותר מן התורה, ולכן חייב אדם ללמוד בכל כוחו. ואני אומר, אם מצוות אדם ללמוד בכל כוחו מבוססת על הציווי של ושיננתו, שידעו יותר מכבדות המפיחו, אז לא מדובר רק בכוחות הגוף, לא מדובר רק במבחן הזמן. יש עוד מבחנים. אדם צריך ללמוד בדרך, באופן, בסגנון, שעל ידם הוא יוכל להתקרב לידיעת התורה. אולי אדם יצווה ללמוד בישיבה שבה הוא יוכל להתקרב לידיעת התורה. וזה אותה המצווה, ושיננתם שידעו יותר מכבדות המפיחו. אז אם הייתי שואל אתכם, שני אנשים שכנים בספסל הלימודים בישיבה, בחור אחד הולך לישון מאוחר בלילה, קם מוקדם לפנות בוקר, ישן 3.5 שעות בלילה, אבל כאשר הוא למד הוא ישנוני, הוא עייף, הוא לא לומד בראש צלול, חברו ישן 7 שעות בלילה, הוא לומד פחות שעות, אבל הוא משיג יותר הישגים. אז מי נוהג כמנהג הראוי? מי מן השניים מקיים מצוות התורה כראוי כמצוותה? אז יש ספר שכותב פשט מעניין. הייתי שמח אם תנחשו מי כתב את הפשט הזה, פסוק בתהילים. שב לכם משכים מקום מאחרי שבת, כן ייתן לידידו שינה, אז מישהו כותב כך. שהפסוק הזה נאמר כלפי תלמיד א', שציירתי מקודם. בחור שהולך לישון מאוד מוכר בלילה, קם מוקדם בבוקר, והקדוש ברוך הוא אומר בפיו של דוד המלך, שר לכם משכים לקום, מה אחרי שבת, חבל עליכם. הקדוש ברוך הוא מפרגן לידידיו שינה, כן ייתן לידידי שינה. תשנו טוב, תלמדו פחות שעות, אבל תלמדו עם ראש צלול, אל תהיו עייפים כל הזמן. עדיף לאדם שילמד פחות שעות, אם לא שיותר צלול, מאשר יותר שעות, וכל הזמן הוא עייף, ואיננו עומד על הדברים על בור ים. אז הפירוש הזה לכאורה מתאים לאיזה דרשן מהונגריה, או מגיד ירושלמי, הדברים כתובים בתאז. מחשובי הפויסקים, תאז, אבן עזר סמחופי, כותב את הפשט הזה. אני חייב לציין, זה לא בדיוק פשט. רשי, במקום מפרש, כן ייתן לידידי שינה, הכוונה לא לידידיו של הקדוש ברוך הוא, אוהביו, אהוביו, אלא לאלה שמנדדים שינה מעיניהם, לאלה שלא ישנים, כך רשי הפרשן הגדול מפרש, אבל מכל מקום. התאז פוסק, אולי יותר פוסק מאשר דרשן, אם לשפוט מן הקטע הזה. וזה פסק הלוכה, ואני חושב שזה צודק. כי בהלכת תורה, הכל נגזר מאותה הבנה בסיסית. מצוות תורה, מהי? מה עניינה? שיהיו דברי תורה מכבדים בפיו. ולכן, המטרה הזו גוזרת את כל ההלכות כולם. יש ספר ערוגת הבושם, היה מגדולי הונגריה. רב משה גרינפלד, רבה של חוס. סימן הלך בספר. הוא נשאר כנראה על ידי ישיבה בוחר. שאל אותו מה עדיף, ללמוד מאוחר בלילה או ללמוד מוקדם בבוקר? מה עדיף? פעם שאלו אותו בריסקרוב, שאלה הזו. ומה הוא ענה? תשובה בריסקאית. הוא אמר, מישהו הבטיח לך שתחום מחר בבוקר? מה אתה יודע? עכשיו אתה חי, עכשיו אתה רושם, עכשיו אתה יכול ללמוד, שבת ולמד. עד שתרדם. מה אתה עושה חשבון עם סמת עשה מחר בבוקר? מי יודע איך הוא יהיה מחר בבוקר? אתה יכול ללמוד? תלמד. כך אמר בסקרוב. אז הרוגס הבויסטר מפרפל, פרפרן היה, והוא מפרפל כך, מה עדיף, זריזים מקדימים למצוות או לקיים מצווה מן המובחר? זה מקלוקת בפויסקים, המקור העיקרי, הלכס קידש של הבונס, זה מטב חווה ושלבנו חורתיים, אין לנו זמן לנגוע בכל פרט. אז הרוגס הבויסטר אומר, אם זריזים מקדימים למצוות עדיף, אז עדיף לא מעט בלילה, כי היום הולך אחרי הלילה, בדרך כלל. אבל אם עדיף מסוים המובחן הסתם בבוקר הוא ילמד יותר טוב, אז עדיף ללמוד בבוקר. ואני אומר לא כמר ולא כמר, הכל תלוי באמת בכל אחד ואחד, מתי תלמד יותר טוב, מתי תתקרב יותר למטרה הנצבת של שיהיו דברי תורה מקדושים ומפיחו. כל המלאכות בהלכות סתם תורה נגזרות מהיסוד הזה, כי זה עיקר מצווה סתם תורה. ולכן אדם צריך לאזן ולשקלל כמה זמן הוא לומד, איך הוא לומד, באיזה צלילות הוא לומד, סגנון הלימוד, דרכי התלמוד, שמחתה של תורה, כל זה נכנס בכלל המצווה של שיננתם, שיהיו דברי תורה מעומדים בפיס. וזה יסוד היסודות במצווה סתם תורה. יש מציאות של תלמוד תורה בביטול תורה בחודם מחתה, והדברים מובנים לפי דברינו. אמרו חז"ל בשבת דף י"א, רב שמעון בר יוחאי וחבריו, שהיו מוגדרים כתורתם, אומנותם, לא ביטלו את תלמוד תורה אפילו בשביל תפילות. ביטלו את התפילות כאשר עסקו בתורה, אבל בשביל קריאת שמע כן ביטלו את תלמודם. אבל זה שדס הבבלי יושר מברוכס י"א כתוב שרב שמעון בר יוחאי וחבריו אפילו את מצוות קריאת שמע ביטלו, לא פסקו מתלמודם אפילו בשביל מצוות קריאת שמע. וזו סוגיה מורחבת ועמוקה, אולי בהזדמנות אחרת. אבל השאלה הגדולה שנשאלת, איזה ביטול תורה יש בקריאת שמע? איזה ביטול תורה יש בקריאת שמע? הלא פעמיים בשעה אומרים חז"ל, אפילו לא קרא אל הפוסק אחד שחרס, אפילו לא קרא אל הקריאה שמע שחרס, ואז קיים את המצווה של תלמוד תורה. הרי ברור כשמש שכאשר מישהו קורא קריאת שמע יש בכך גם תלמוד תורה, אז איזה ביטול תורה יש בקריאת שמע? איזה ביטול תורה יש במקרא מגילה, שאמרו חז"ל במגילה דף ג', מבטלים תלמוד תורה ובאים לשמוע מקרא מגילה? ואני אומר, זה נכון שבקריאת שמע אדם מקיים תלמוד תורה, אבל הוא גם מבטל תורה. כי קריאת שמע שחרית וערבית לא מקרבת אותנו במאומה לידיעת התורה ברכה. כאשר אדם בעיצומה של סוגיה, בעמלה של תורה, הוא סוגר את הגמרא, או את השלמה, או כל ספר שהוא וקורא קריאת שמע, הוא אמנם ממשיך לקיים מצוות תלמוד תורה, אבל הוא גם מבטל תורה. ולכן לא יפלא שחז"ל פסקו שכדי לקיים מצוות קריאת שמע, אנו מצווים גם לבטל תורה, ולכן מבטלים תלמוד תורה כדי לקרוא קריאת שמע. כי במסגרת העמל, המסע לקראת ידיעת התורה עד שיהיו דברי תורה מחדשים בפיו, הכל צריך להיות מוקדש למטרה הזו, ולכן קריאת שמע יש בה מצוות תלמוד תורה, יש בה גם ביטול תורה. וכך מפורש ברשב"א בברכות דף י' כאשר אמרו חז"ל, גדול הקורא קריאת שמע בעונתה יותר מן העוסק בתורה. שואל הרשב"א, פשיטא, תוהי למשמעין אין רוחב. מה רבותא? מי שקורא קריאת שמע גם מקיים תלמוד תורה וגם מקיים מצוות עשה של קריאת שמע. אז מילתא דפשיטא שהוא גדול ממי שעוסק בתורה ומקיים רק מצווה אחת. מסביר הרשב"א שבדקדוק אמרו חז"ל, גדול הקורא קריאת שמע בדרך קריאה בעלמא יותר מן העוסק בתורה. אילו היו אומרים גודל הקורא קריאת שמע מה קורא בתורה, לא הייתה כאן רבותא כלשהי, הדברים היו פשוטים. זה קורה וזה קורה, זה מקיים מצווה אחת וזה קורה מקיים שתי מצוות. אבל אמרו חז"ל שהוא גדול מן העוסק בתורה, שכרו של העוסק בתורה, מתעמק בה, מלבן את סוגיותיה, גדול אין ארוך ממי שרק קורא בתורה. וזה הרבותו, מכיוון שהוא מקיים מצוות קריאת שמע הרובצת עליו חובה, הוא גדול לא רק מן הקורא בתורה, אלא אף מן העוסק בתורה. ולמדנו מדברי הרשב"א שמי שעוסק בתורה גדול וגדולה שכרו ממי שרק קורא בתורה. למה? זה לומד וזה לומד, זה מקיים וזה מקיים, אבל במסגרת המצווה של ושיננת שידבר תורה מגדול מפירו, זה גדול מזה, כי זה עוסק בתורה וזה רק קורא קריאה בעל. אז עסקנו היום במצוות תלמוד תורה. התבקשתי גם להקדיש קצת זמן אולי להשתדל לענות על שאלותיכם, אבל מכיוון שאנחנו צועדים לקראת חג מתן תורה, רק מילים קצרות, מילים קצרות על דרכה של תורה. הישיבה שלי בירושלים קרויה דרכי תורה. לא חשבתי על זה בשעתו, אבל אולי זה משהו, אולי מהשמיים. דרכה של תורה. ואני לא רוצה לדבר על עניינים שיש בהם כדי להשלים את קומתו של בן תורה, כמו יראת שמיים ותיקון המידות ועבודת הקהל, אלא בחיפוש אחרי גדלות בתורה, לזכות בכתרה של תורה. אין התורה נקנית אלא ביגיעה ובעמל, כמפורש ברמב"ם בהלכות תלמוד תורה. אבל אני חושב שהסגולה החשובה ביותר כדי לזכות לידיעת התורה היא שמחתה של תורה, לשעשוע של תורה. כותב רבן יונה פרק ד' ממסכת אבות, לשון כל כך נשגבה, כותב רבן יונה: כאשר אתה מתייגע בתורה תשתעשע בה, שערי התורה הייתה שעשועיו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר שעשועיו יום יום, והקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה כדי שאנו נשתעשע בה. בנויג שביולום היגיעה והשעשוע הם תרתי דסתרי. אדם עובד 5 ימים בשבוע, אחר כך יש לו weekend to have fun. מה זה שעשוע באנגלית? אני לא יודע. Fun, pleasure, amusement. אז אדם עובד, עמל ויגע 5 ימים בשבוע, ואחר כך סוף שבוע לשעשוע. הוא עובד 11 חודש בשנה. לא בארץ הזאת, בארץ הזאת לא עובדים, זה מן הגיסרו פה בעולם. יש מקומות בעולם שאנשים עובדים. יש עדיין מקומות שאנשים עובדים. אז אדם עובד 11 חודש בשנה, ואחר כך יש לו וקיישן. יש לו כמה שבועות של וקיישן, שעשוע. אומר בן יוין, כשאתה מתייגע בתורה, תשתעשע בה. העולם שלנו, בעולמו של בן תורה, האמר והשעשוע כרוכים ירדו מן השמיים. הם לא סותרים זה זה. אנו עמלים בשעשוע, אנחנו משתעשעים באמר, כדברי רבן יוין. כשאתה מתייגע בתורת תשתעשע. והרבה פעמים בני תורה צעירים כמותכם שואלים אותי אם יש לי סגולה לזיכרון, אם יש סגולות לזיכרון, כי אנחנו דור שאוהב סגולות. לצערי אנחנו בעיקר נמשכים אחרי הסגולות המשונות, המוזרות, ובדרך כלל גם הקלות. לא מחפשים את אלה שקשים יותר. אם יש סגולה לזיכרון, יש ספר חשוב, אני לא רוצה לזלזל בסגולות, אבל יש ספר שכותב, שלג ראשון של חורף, כשמניחים על המצח, זה סגולה לזיכרון, כי שלג גמטריה שכחה. ואני בטוח שזה עוזר, אבל כמה זמן זה עוזר? אני אומר, עד שימס השלג. אז זה ודאי יעזור, אבל אני חושב שהכלל הכי גדול ביידישקייט, זה לפום צער האדם. אי אפשר בפרוטות לקנות בניינים גדולים. לפום צער האדם. כל בר דעת יבין שמרסים שלג על המצח, אדם לא זוכר את השעה. זה כל בר דעת. לא צריך להיות בעל ניסיון לדעת זאת, להבין זאת. האם בכל זאת יש סגולה לזיכרון? שאלו פעם את החופץ חיים. החופץ חיים ציטט פסוק בספר תהילי, כי אם בתורת השם חפצה, זה הסגולה לזיכרון. גם אני נוהג לצטט פסוק בתהילים, פסוק אחר, בקוד יוטט, פסוק תת זין, בחוקוי סכו, אשתשו, לא אשכח דברך. פסוק מדבר בעד עצמו, אבל הרד"ק, רבותינו הראשונים מפרש, תשתדלו לזכור את הרד"ק, חשוב מאוד. וזה סגולה לזיכרון. אז אם תשמעו את הרד"ק ממילא, יעזור לכם לסגולה, לזכור לפחות את הרד"ק הזה, תזכרו. וכל כך ספר ושתש או לא יש כך דבורך, הוא כתב על הדק, כאשר אני עוסק בדברי תורה, אני משתשע בהם, ולפיכך לא יש ככה, כי הם עלי לססון ולשמחת לבב. פשוטו של מקרא. כאשר אני עוסק בדברי תורה, אני משתשע בהם, ולפיכך לא יש ככה, כי הם עלי לססון ולשמחת לבב. הראיתם פעם אדם שלא זוכר את ימי ההולדת של ילדיו? פגשתם פעם סבא שלא זוכר את השמות של הנכדים שלו? אלה שבאמת קרובים לליבנו, אנחנו לא שוכחים. ככל שאדם משתעשע בדברי תורה, חזקה לה שהדברים יהיו חקוקים על לוח ליבו. ולפיכך לא אשכחם, כי הימה לי לששון ולשמחה לילה. אז אני רוצה לאחל לכל בני התורה הצעירים שיושבים כאן בעולם הזה, תנוג לראות את הפנים האלה כאשר הם צומים, שותים בצמא דברי תורה. אני רואה הרבה פנים שמחות והרבה חיוכים כאן בעולם. אני מאחל לכולכם שתעשו חיל, שתלו מעלה מעלה, ומי יתן, ידיד נפשי הרב וובר. It's a bit hard to call you Rabbi Weber. אני מבקש שתסלח לי. אלי הוא סיפור מדהים. הוא עזב קריירה. אתם יודעים? You know what this is? אתם יודעים מה זה? עזב קריירה מצליחה ובעל אוהלה של תורה. אלי, אל תתרגז עליי. That's the price you've got to pay. That's the price you've got to pay. ואני חושב שהוא סמל, role model. עזב את הכל כדי להרביץ תורה. ואני רוצה לאחל לך ידידי שיהיה לך נחת מכל תלמידיך, ואני רוצה לאחל לכם בני תורה שעתידם לפניהם. מי אתם ומן הבית הזה יצאו מרביצי תורה בישראל, מורי הוראה בישראל, וכל אחד ואחד מכם, ולא חשוב לאן החיים יובילו אותו. תקחו את הישיבה איתכם, אל תשאירו אותה מאחור. בכל מקום שתהיו, שהישיבה תלווה אתכם. הרוח שספקתם כאן בקרבכם, מה שחדר לנשמותיכם, תקחו איתכם לכל מקום שהוא. שתזכו להגדיל תורה ולהאדירה, להרביץ תורה בישראל, ושנזכה כולנו בזכות תלמוד תורה, כאשר אנחנו מקבלים עול תורה ועול מלכות שמיים באהבה, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ישלח לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
נתחיל עכשיו לאלה שלא דוברי אנגלית, אבל הקדשנו כמה דקות לרשות באנגלית. אז מי שרוצה לצאת, יש לך בסדר. אפשר להתחיל. זה לא כולל הרב.
In recent years, the world of Orthodox or Torah Judaism has become increasingly polarized. Particularly, certain groups might not recognize the validity of others along the ideological spectrum, despite their mutual adherence to halacha. So, in your opinion, as a leader of the Haredi world, what can be done to foster more unity among the different strands of Jews who adhere to halacha?
Yes, first, let me express my...
Repeat the question.
What I say about polarization of the Torah world, that's in a nutshell. We're standing 3 days before, 4 days before Kabbalah Satoira. Vayichan Sham Yisrael Neged Ha'ar כתוב ביחן, which is לשון יחיד. It is only when we stood there together, כי איש אחד ובלב אחד, that we were fitting לקבלת התורה. The Maharal explains, obviously when Jews left Eretz Mitzrayim, Kriyas Yam Suf was a high. By Kriyas Yam Suf, Rata Shivcha al Hayam, Ma Shelo Ra'a Yecheskel Hanavi. So why did they have to wait another 40 days to receive Torah? Because they were lacking one element, and that element is essential, and that is Vayechan Sham Yisrael Ki Yishef Odo Belebecho. So being a chosid, I don't say the tefillah of Rebbe Melech Meleshensk every day, but it's a beautiful tefillah, and thanks to Avram Fried, at least everybody knows one passage of that tefillah, and that is Adarabe Tein Bilibeinu Shinireh Kol Achad Et Malot Chavireinu Velo Et Chisronam. If we would focus on the beautiful things we could learn one from another, I think Klal Yisrael would be far more beautiful, and we would all benefit. What can be done? Changes in our society do not usually come in leaps and bounds. I think each and every individual has to be mashpia on his galadames and do whatever is within his power to bring Jews together, to do whatever he can, the kiruv levavot, lo kiruv rechokim. Sometimes we're far better at kiruv rechokim than in kiruv levavot. So I think we all have what to learn from each other, and if we would really see the beautiful things within the Torah camp, I think we would all benefit, and we would all be far more beautiful people.
The pasuk is said, "Yechenshem tzal neged ahar." So what do we need to judge from? Is it, do we, from the fact we don't say the neged tzal, we say Yechenshem Yisrael? Because if it's a nation, Yisrael is a nation. So a nation, it would have to be a lachem yachad. It's a single nation. So what do we need to judge it from?
That's a good comment. I confess with a bit of humiliation, I am not such a great valedictor, but I am aware that Israel is a nation. So I could offer one of two explanations in this drasha. Number one would be, many times drash isn't really based on dictum. And nevertheless, Chazal are medayik. So why does the pasuk use the singular form and not the plural one? Because the posse could say Vayichnu Sham B'nei Yisrael. And why does the posse prefer to say Vayichan Sham Yisrael? To teach Yishechadu B'levachai. The other explanation would be, we weren't really a nation at that time. We only became a people and a nation by Kabbalah Satay, which would in itself be an interesting assumption when Klal Yisrael became a people or a nation. Was it from the days of Avraham Avinu? Was it by Yetzias Mitzrayim or by Kabbalah Satayra, which is a discussion in itself? Are all the questions just from row number one? Yes.
I know through much of the Rav's work, the Rav has become involved with different issues in medical halakha, interacting with medicine and halakha. I'm wondering if the Rav could clearly discuss the issue of brain death and organ donation, both from a halakhic perspective, also maybe from a more hashkafic perspective as well.
Yes, I want to make it clear at the outset that I do not feel obligated to answer every question. And there are some issues which I would prefer to discuss in different forums and not necessarily in this forum. The question of brain death is really a very complicated halakhic issue, and we finished the halakhic part of my being here about 10 minutes ago. Regarding the Ashkafadik issue, first of all, we dictate all our endeavors primarily by the halakhic yardstick. I think organ donations in as much as they are permissible in halacha, is an extreme form of chesed and should be encouraged. Because giving a person life or quality of life is the greatest chesed one could imagine, more than giving him money or food or anything else. I would not like to go into the halachic complexity of brain death and right here and now.
I was wondering what Rebbe thinks about the fact that in recent years there's been a lot of discussions about bugs and fruits and vegetables, what historically hasn't really been seen as a problem. Suddenly it's become a problem even in fish now recently, and how Rebbe sees that.
Well, historically people change. Sometimes bugs change as well. I think it depends a great deal on climate and many other factors. So let's get to the basics, the essentials. There is a prohibition not to eat bugs. So Jews shouldn't eat bugs or parasites or anything else. However, by halachic definition, some bugs are not prohibited. You guys really want to give me a hard time. What should I say? It wouldn't be very far-fetched to say that maybe in years ago, people weren't always aware that there are certain parasites and certain fruits or vegetables, and if we become aware, I think that is a very weak argument. But there were great tzaddikim that ate these fruits and these vegetables, and obviously they didn't care that they were a bug. I think that is a very flimsy argument. On the other hand, the most basic assumption in this entire sugya is what the Chochmas Adam and many others write. When something isn't visible to the naked eye, it has no halachic relevance. What happens if something is visible to the naked eye, but without instruments or scientific knowledge, you would never guess that it's a living creature. Because all you see is like a speck, a black speck. My personal opinion is that that also would not be prohibited, because the reasoning is the same. The Chochmas Adam argues, so how could a person be accountable for something he couldn't even know? But there are so many black little specks all around us, though it would be reasonable to argue that even if you could see. But if the form isn't obvious to the naked eye, that once again wouldn't be considered a bug. To give really an authoritative answer to this question, I really have to give a shiur, and I think that it'll take minimum an hour and a half explaining the concepts of bitul barov, the specks of the sugya of birya sheineno batel afilu ba'elef. This is an extremely complicated halachic discussion. All I could say is we have to do our utmost not to eat insects. We do not have to go to extremes. I think that if a bedikah requires procedures that would take hours, I think that is beyond what we are mechuyev to do. So beyond these very general guidelines, I cannot go into more details. Maybe ask some easier questions, you'll get better answers. Yeah, it has nothing to do. The sugya of Shmona Shotzim has nothing to do with the issa of Achilas Shotzim. It's a different concept. We are prohibited from eating any bug that's visible to the naked eye and is produced by reproduction. According to Chazal, some bugs and some insects come to the world by spontaneous generation, which modern science would totally reject, but those are the halachas. And 400 years ago, this question of contradiction between science and halacha came up in a sefer, Pachad Yitzchak, written by Rabbi Yitzchak Lampuranti, who was one of the halachic authorities in Italy at the time. And he wrote a chumrah, not a kulah. He wrote that the halacha that we find in Shulchan Aruch, that a kina, what are kinim, lice? That there are lice that may be destroyed on Shabbos because they are not part of the rova, that halacha should be changed. That was the argument of the Pachad Yitzchak, because we know today, that was written more than 400 years ago, that no lice come to the world if not by being born from other lice. So maybe this halacha no longer applies. And his Rebbe totally rejected his argument, and he said, regardless of what biology teaches us, the halachas are eternal. So when Chazal based halachas on certain assumptions, sometimes scientific assumptions, and even if we reject those assumptions, but halacha will always reign supreme, and the halacha will always stay. And therefore, these halachas are relevant bein l'kula, bein l'chomer. In Hilchas Shabbos, modern science would suggest a kula, a chumra, and halacha says no, we stick to our kulas. In the sugya of Achilas Shotzim, modern science would suggest a chumra, and we stick to our kulas. Yes.
As for the real question, Chachmei Bavis. And frankly, many fellows in the previous generation worked in Bible class and studied all the time to study subjects such as programming mathematics and philosophy and engineering. So how would that be just about today?
Well, yes, I spoke about Chochmei Avonis, but I also explained Ramea Simcha's approach that in practicality, not everybody could learn all day and all night. We should assume that all those Gedolim, the dedicated time for secular studies, for many other different topics, believe that ultimately those will all be utilized in the greater endeavor of Lakadosh Shem Shemayim. And therefore, they did find it permissible and even fitting to dedicate some of their time, their great minds, to some secular studies, believing that in the modern world, those will be harnessed and utilized ultimately for our Bat Yisrael and to be Mekadosh Shem Shemayim.
With the recent union deal and the Israeli government, there's been a lot of talk about repealing the Taliban, getting a hearing for the parade and serving in the military. How does the Rav feel about the possibility of dealing with that law?
I never discuss politics in public. Never. I don't know anything about politics. Is there a new government? Happy to hear.
Yes. Right at Rosh Hashiva's discussion beforehand, is Talmud Torah being primarily a mitzvah of Shiur Chodanim Beficha, Vidiyat HaTorah. How does Rosh Hashiva see the concept of Torah Dishma?
In Torah Lishma, there are basically three different approaches. One would be the approach of Rav Chaim of Elazar and Nefesh HaChaim. His basic argument is, Chazal don't speak about Torah Lishmoi, Loshen Zocha, but rather Torah Lishma. HaKadosh Baruch was always referred to by Loshen Zocha, so obviously it doesn't mean Torah L'Shem Hashem, but rather Torah L'Shem Torah. And the sheer love of Torah, that in itself is called Torah Lishma. What I spoke about, Shashua Shel Torah, that's what the Nefesh Haim would define as Torah Lishma. The Baal Shem Tov taught his disciples that Torah Lishma is L'Shem HaKadosh Baruch Hu. So how would he explain why not Torah Lishmoi? Torah L'Shem Hashroas HaShchino, and therefore it is defined in Rosh HaNukai. The third approach we find in the Shloch and in the Reishis Chochmah, the introduction to Reishis Chochmah. The Reishis Chochmah said, "Lilmod al menat la'asot." That is defined as Torah Lishma. Torah Lishem Mitzvah. Torah l'shem mitzvot. In my svarim, I prove that all three different approaches have a source in the Rishonim. Rambam, Rashi, and Rosh are these three different approaches. So my approach would be, why get into such a big machlokes? Achoyz v'se, v'gam aseh al tamachyeh. So when we learn Torah, we should learn with simcha, with shashua. We should learn in total awe and with a deep and profound recognition that this is Dvar Hashem. And therefore one should learn with Kovid Rosh. And we definitely should learn with trying to implement what we learn Halacha Lamaisa. And those are the three distinct approaches in Torah Lashmi. Okay, we'll take one more question. So I don't know whom to choose. Okay, so let me too.
How does the Rosh Yeshiva feel about analysis of figures in Tanakh through a more critical lens? I mean, in terms of finding flaws that potentially aren't explicit in the text of the Torah or in the Gemara.
I think I totally reject the approach of finding flaws. We should deal with the flaws that Chazal found, or that Rabbeinu HaRishonim found, yes. And our Chachamim, Chazal, were extremely critical, which is quite unusual in the world of theology and religion. But Chazal was sometimes extremely critical about the Tanakh personalities. I think our basic approach to the Tanakh should be one of total awe, but we should learn Chazal, we should learn the Rishonim. I feel extremely uncomfortable with us coming today and analyzing the sugyos and Tanakh and finding new flaws. Let us stick with the ones that were already uncovered, okay? By the Rishonim, by Chazal, I do not think we today should analyze the Tanakh personalities as we would analyze simple mortals. I think part of our emunah is based on a very tamimistic approach to Chazal, to Tanakh, to that is my feeling. Someone there had his hand up.
Wouldn't the Rav think of Tchelet in light of the fact that probably assuming that even if the Tchelet isn't 100% the same one,
maybe some of my tshuvas will be disappointing to some, but I usually speak my mind, not always, as you've just seen, but most of the times. I recently wrote three tshuvas about tchelis, and I do not wear tchelis. I am not convinced that we have found the tchelis. I have very serious reservations. And mamish recently, I wrote a few tshuvas about this issue. I read much of the literature that was written about this mitzvah. I do not know whether boys in the yeshiva wear tchelis, whether the rosh yeshivas wear tchelis. I have no idea. So I'm just speaking about my opinion. I do not wear tchelis. And some argue, well, even if it's a suffix, why shouldn't we wear tchelis? The concept suffix has halachic parameters and definitions. Not always is a guess a suffix. I do not consider the assumption, the guess, that we have found the chalazon of tchelis as a halachic suffix. And therefore, I do not think that the concept of suffix d'oraisa would apply. And that is the reason I do not wear tchelis. I respect anyone that does, but I do not wear tchelis. I am not convinced that we have found the tchelis. And as long as we don't have halachic proof that this is the tchelis, I don't think there's a chiyuv. And I don't even think that the situation we are dealing with is halachically defined as a suffix. I need to get back to Yerushalayim. I have many more obligations today. It was a pleasure to be here with you, and we should all be zeichah. once again lekabel on Malchus Shemayim b'yahava. Thank you.